שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור השבועי. פרשת השבוע היא פרשת ראה, ויש בה, שימו לב, בערך עשירית מהמצוות בתורה. כמות עצומה של מצוות מופיעה בה, בערך 10%, ואנחנו לא נדבר עליהם, לא נספיק, לא נוכל לדבר על הכל. על מה כן? אם עושים איזה זום אאוט ממעוף הציפור, אפשר למצוא נושאים חשובים שמופיעים בפרשה, חשובים במיוחד לקראת ראש חודש אלול. זה קורה, רבותיי, יום ראשון ראש חודש, ואנחנו מתחילים ביום, גם ביום שני, וחודש אלול מבשר כבר על בו תשרי, שנה חדשה, תשפ"ב, זה עוד לא כך שגור על הלשון, תשפב, טוב, גם תשפה, זה היה קצת קשה. אנחנו מתחילים שנה חדשה. אלול הוא חודש של התחדשות, של תיקון, של שיפור, איזשהו ריסטארט שנתי. שנה לא מתחילה בראש השנה, לא מתחילה בבום, אלא בחודש של הכנה, וזה קורה, זה מתחיל ממש השבוע. אפילו את התאריך הקדוש, האחד בספטמבר, כבר אפשר להרגיש באוויר. אז אנחנו נסתכל על הפרשה, נחבר אותה לחודש אלול, להתבוננות מחודשת על חיינו, על השנה שעברה, השנה שתהיה, ונראה ברשותכם ארבעה עקרונות. אם תרצו, נקרא לזה ארבעה עקרונות לחודש אלול, ארבעה כלים מתוך הפרשה, ונחבר אותם דווקא לטיימינג הזה, לתזמון הזה של השנה. הנקודה הראשונה זה באמת אולי המילה של הפרשה, בחירה. השורש בית חט ריש. מתי ילמד לבחור נכון? זה לא רק להיט אקטואלי, זה כנראה מטריד אותנו אלפי שנים. הבחירה בין טוב לרע. שימו לב למספרים, זה די מדהים. השורש בחר מופיע בפרשה 17 פעמים, ובכל התנ"ך 170 פעמים. כלומר, גם אמרנו קודם המון מצוות בפרשה, גם המון בחירות בפרשה. הכוונה היא לא לבחירות פעם בארבע שנים בקלפי, ארבע שנים, כן? לאחרונה ארבעה חודשים. הכוונה לא לבחירות הפוליטיות בלבד, לכל סט הבחירות שאדם עושה בימי חייו. אז שוב, 17 פעמים המילה מופיעה בפרשה, לבחור, המקום שהשם יבחר, אנחנו בוחרים, הוא בוחר בנו, בוחר בירושלים, וגם כשהמילה בחירה לא מופיעה, מתוארת הבחירה החופשית. הנה תראו, תחילת הפרשה. ראה, זה נכון השם שלה, וככה היא מתחילה, תסתכלו על הפסוק. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כלומר, המילה בחירה לא מופיעה פה, אבל בונה, איזה בחירה. תראה, אני נותן בפניך היום או בפניכם גם ברכה וגם קללה. פסוק מאוד עמוק, בואו נראה עוד רגע עוד פעם. ראה, בלשון יחיד, אני פונה אליך, אתה, תראה רגע, אנוכי נותן לפניכם. פתאום אני פונה לרבים. זה גם עניין מאוד אישי ואינטימי, אבל זה גם עניין של לאן הציבור, לאן העם הולך ביחד. ואני נותן לפניכם היום, הרגע, עכשיו. לא פעם לפני אלפי שנים הייתם צריכים לבחור, אלא בכל רגע ורגע אפשר לבחור מחדש, כי יכולת הבחירה שלנו היא עצומה. ומה אני נותן? ברכה וקללה. החיים האלה מציבים בפנינו אפשרויות של טוב ורע באופן בלתי פוסק. הרב מלובביץ' ביקש שנשים לב למילה ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם. ראה זה אומר תסתכל בעיניים שלך ותנסה לדמיין כאילו זה מוחשי. המילה שמה, אם היה כתוב שם שמה, כמו שמה ישראל, בהקשר הזה זה היה פחות חזק. לשמוע זה עניין אחד. אבל לראות זה לראות בעיניים באופן מוחשי. וזה אומר הרב מלובביץ' תדמיין, דמיין מציאות של אם תבחר בטוב מה יקרה, דמיין מציאות שאם תבחר ברע מה יקרה, ותעשה את ההשלכות מתוך זה שאתה מדמיין באופן ויזואלי, מוחשי, איך זה הולך להיראות, אולי זה יעזור לך לבחור נכון. לפני 800 שנה בספרד, רבנו בחיי כותב את הדברים הבאים. הנה נתבאר בפסוק זה, הוא אומר, כן, הפסוק שעכשיו ראינו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הנה נתבאר בפסוק זה, שהרשות והבחירה בידו של אדם רצה להדריך עצמו בדרך ישרה, או להתייצב על דרך לא טוב, הכל מסור ברצונו והכל תלוי בבחירתו. שאין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, עד שיעשה טובה או רעה, אלא הכל מסור בידו, או בקיצור בחירה חופשית. כי אילו היה הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, איך יצווה הקדוש ברוך הוא אותנו לעשות כך? כלומר, אם אני מחליט עליך, אז מה נשאר לך? ומה מקום היה לכל התורה כולה להיפרע מן הרשע או לשלם לצדיק שכר טוב? וזה עיקר גדול ועצום, והוא יסוד האמונה. יש פה אולי את השורש של הכל. היהדות אומרת לאדם שהוא בעל כוח ועוצמה לבחור. אפשר כל החיים להגיד, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, נולדתי ככה, הנסיבות הן כאלה ואני לא מזלזלת. ודאי שאדם מושפע מכל מיני גורמים קודמים. אבל עדיין היכולת שלו להחליט היא עצומה. אדם הוא לא רובוט, הוא לא כבול, אין פה איזה דטרמיניזם, ואדם יכול לבחור בחירה חופשית. ראה, אני נותן לפניך היום, גם ברכה, גם כללה. אחרת, כמו שכותב פה רבנו בחיי, אחרת על מה מקבלים שכר, או על מה מקבלים עונש, אחרת מה בכלל היסוד לכל קיום העולם הזה? השורש הוא אדם יכול לבחור, ולכן זה עוצמתי אם הוא בוחר בטוב, ולכן זאת עבירה, זה לא טוב אם הוא בוחר ברע. יש לו את היכולת החופשית להחליט. זה יסוד עוצמתי, בעיקר בתזמון הזה. תחילתה של שנה חדשה, זה זמן להחלטות חדשות, לבחירות חדשות, לחשב מסלול מחדש, לבדוק. אלול מכונה בתנועת החסידות חודש החשבון, חשבון נפש. כמו שאדם בחנות עושה רישום בסוף שנה ובודק מאזנים, פלוס מינוסים, כך אדם אמור לעשות גם את המאזן של הנפש שלו. יש לנו חודש שלם עד ראש השנה לעשות את זה, ולבחור בחירות אחרות. זה לא כפוי לנו, אפשר לבחור מחדש ולהתחיל מחדש גם אם טעינו בדרך. אז זאת נקודה ראשונה, ואני חושבת שעוצמתית מאוד מתוך הפרשה שלנו, אבל אי אפשר להתעלם ממילה שחוזרת אפילו יותר פעמים, זוכרים? בחר חוזר 17 פעם. השורש אכל, א', ח', ח', ל', חוזר, שימו לב, 42 פעמים. 42 פעמים אנחנו מצווים לאכול. אז כמובן זה לא כך פשוט. המטרה היא לא 10 ביס. יש פה עדינות רבה לאורך כל ספר דברים, לא רק השבוע. ראינו את זה גם שבוע שעבר. יש פה עדינות רבה ביחס לאוכל. זה לא סתם רעב, אוכל, נקסט. לא. בואו תראו מקבץ של הוראות. הכל קשור בתרבות שלנו עם האוכל. אגב, עד היום, אחד הנושאים שהאנושות הכי מתוסבכת עליהם, פרעות אכילה ודימוי גוף מצד אחד, שמנת יתר ומחלות מצד שני, תעשייה שלמה של פרסומות, של אוכל שאנחנו לא צריכים, שהוא לא בריא, עולם שלם של ריאליטי, של תוכניות בישול, פרסומות, שיווק, הרבה יותר מה שאנחנו צריכים, כן? זה לא האוכל המינימלי שאבותינו הקדומים אכלו. אוכל היום זה באמת עולם שלם. אז בואו נראה רגע כמה פסוקים. הראשון אומר כך, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם אשר בערכך, השם אלוקיך. אנחנו כבר רואים שיש פה איזה ציווי לאכול יחד עם המשפחה, נרחיב על זה קצת בהמשך, לאכול בירושלים, עלייה לרגל, בעצם עולים לבית המקדש, יש האוכל מחובר לקודש, דווקא האכילה מחוברת למשהו מאוד רוחני, אבל אנחנו לא נזירים ולא צמים, יום בשנה יש יום כיפור, רוב הזמן, יחד עם האוכל, תאכל, תביא את המשפחה, תשמח, וזאת מצווה. עכשיו, הפסוק הבא, הוא גם מתוך מקבץ של הוראות בפרשה, שעוסקות בקשרות. אתה לא אוכל הכל. למשל, לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך אחריך, כי תעשה ישר בעיני השם. כך נאמר לנו על אחד הדברים האסורים באכילה. ובהמשך, וזה כבר די מוכר, ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא ולא גרה, תמאו לכם, מבשרם לא תאכלו ונבלתם לא תיגעו. תראו, אוכל זה החלק בלתי נפרד מהחיים. החטא הראשון בגן עדן הוא חטא של אכילה, של חוסר יכולת להתאפק. אנחנו זוכרים שאדם וחווה קיבלו ציווי מאוד פשוט, לא לאכול רק מפרי עץ אחד, אבל הם לא ידעו בפיתוי. יש הרבה פרשנים שמסבירים שכל הדיונים האלה הם תיקון לאותו חטא. הניסיון של האדם לרסן את עצמו, לשים גבול. אם תרצו זה קשור לבחירה החופשית, מה כן ומה לא. לא את זה אני לא אוכל, כן את זה אני כן. אבל מתי ועם מי ואיך? עד היום, נכון, לא עולים בשלושת הרגלים לאכול בירושלים, אבל סעודת שבת, זה אירוע משפחתי, מתאפקים, קידוש, חלות, אוכל טוב, משובח יותר מכל השבוע. הלילה הקדוש ביותר בשנה, הוא לילה שכולו מה? כולו אכילה, מצות ויין ובשר וכל הכרפס והחרוסת והביצה וכל העניינים, כל ענייני ליל הסדר עד האפיקומן, מההתחלה ועד הסוף, זה בעצם לילה של המון המון אכילה. לא מתנזרים מאוכל, אלא מקדשים אותו ואפילו משתמשים בו כמה? ככלי חינוכי. האוכל ככלי שמחנך. כי שוב תלוי, על מה מדברים בזמן שאוכלים, מה הרמה של השיחה, איזה מסר עובר. לפעמים סביב האוכל, ילד מתחנך, שומע את הסיפורים של סבא, האחיינים מכירים, הסבתא מדברת. זה מחנך הרבה יותר לפעמים מספר לימוד. ופה הפרשה מכוונת אותנו, וזה נכון עד היום, לסעודות חג, לסעודות משפחתיות. הנה תראו למשל את הפסוק הזה. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. כן, ערב השנה החדשה מזכירים לנו את כל מעגל השנה, ארוחות משפחתיות משמעותיות. לא רק פסח, גם סוכות מוזכר בפרשה שלנו שאמרנו שהיא עתירה משופעת במצוות. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומיקבך. שוב, האדם שהוא החקלאי, הוא אוסף מהגורן, הוא אוסף מהיקב. יש זמנים בשנה לתבועה, לשים לב מתי עונה כזאת, מתי עונה כזאת, להודות, לשבת ולשים לב לביקורים, זה יותר קשור ל... לחג השבועות, להגיד תודה על הפרי הראשון. יש פה מערך שלם שבעצם עוטף את התחום הכי גשמי בחיים של האכילה, עוטף אותו במשמעות ובשלל תקסים ואירועים חינוכיים, סביב הנקודה הזו של האוכל, שנזכיר 42 פעמים, ואכלת ולא תאכל וכן תאכל, זה אירוע. אסור לנו לזלזל בנושא הזה. אז דיברנו קצת על בחירה חופשית, ודיברנו קצת על אכילה, ושניהם בעצם מתקשרים לנושא השלישי, שחוזר בפרשה בצורה מדהימה. זה ממש כיף לראות איך המילים האלה ארוגות, משובצות ביחד ככה. אני מדברת עכשיו על שמחה. תסתכלו רגע על המספרים. קודם כל נתחיל בנתונים היבשים. המילה שמחה מופיעה בפרשה שלנו 6 פעמים. 6 פעמים מתוך 10 פעמים בספר דברים כולו. כלומר, המילה שמחה, רוב הפעמים שהיא מופיעה, זה אצלנו השבוע, פרשת ראה. רגע, מה עם המילה אביון? המילה אביון מופיעה בפרשה 6 פעמים מתוך 7 בכל ספר דברים כולו. כלומר, יש לנו פה מילה שקוראים לה שמחה, יש לנו פה מילה שקוראים לה אביון. הן קשורות אחת לשני? לכאורה לא. שמחה זה שמחה, ואביון זה אני, מסכן. מה לזה ולזה? הפוך. זה אולי הפכים. זה לא הולך באותו מחסן מילים, מה שנקרא. אבל זה עוד כלום. רגע, התעלומה נמשכת. המילים הבאות מופיעות בפרשה הרבה מאוד פעמים. הנה, תסתכלו. המילה מעשר, 5 פעמים. המילה נדבה, 3 פעמים. המילה יתום, 3 פעמים. והמילה אלמנה, 3 פעמים. יש פה איזה קשר בין שמחה לבין אלה שאין להם בחברה. צריך לנסות רגע לפצח ולראות מה בדיוק הקשר. מי שיחפש את המילה שמחה בפרשה, ימצא אותה תמיד ביחד עם מצוקה. שמחה מופיעה רק כשאתה פותח את הלב גם למי שכרגע בחוסר. עכשיו, זה אלטרנטיבי לגמרי, מה שאמרתי כאן. זה מהפכני. בדרך כלל, מה התפיסה המקובלת? ככל שיש לך יותר, אתה יותר שמח. השגת, הרווחת, הצלחת, התפרסמת, התעשרת, שמחת. עד שאני אשיג את זה, אני אגיע למיליון הראשון, אני אהיה מאושר. אני אגיע לעוד דירה, אני אהיה מאושר, אני אהיה שמח. נו עצמך, קניתי לך אוטו. שמחה מזוהה אצלנו עם הישגים חומריים, ככל שיש לי יותר, אני שמח. הפרשה לוקחת את הנחת יסוד הזאת, את המשוואה הזאת, הופכת אותה לחלוטין על הראש, ומציעה מסלול אלטרנטיבי לשמחה. עזוב, ככה לא תגיע לשמחה, תרדוף כל החיים. איך תגיע לשמחה? שמחה זה כשיש לך משהו, אתה חולק אותו עם המסכן. כשהגעת לאיזה הישג, אתה מסתכל על מי שאין לו. כשלך יש, אתה בודק את מי שאין, בינגו, זה המתכון לשמחה. תראו את הפסוקים, אי אפשר להתעלם מזה. זה פשוט מתכון מדהים, אפילו מבחינה אגואיסטית. אתה רוצה להיות שמח? אז אל תהיה אגואיסטית, תדאג לאחרים. זה, תסתכלו רגע, זה הולך ככה. ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר, והיתום, והאלמנה, אשר בשעריך, ואכלו וסבעו למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. כלומר, ברגע שמגיעים אלה שאין להם, הלוי, הגר, היתום והאלמנה, הם מקבלים ממך וזה חלק מהשמחה. ממשיכים. ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. עוד מעט נראה לכם עוד הוכחות, אבל רגע, נעצור שנייה. אתם מבינים? הם מין חבורה שתמיד מוזכרת. לוי, גר, יתום, אלמנה. הם מופיעים לצדך, וזה מה שמשמח אותך. יכולת לחלוק, יכולת לשמח אחרים. יכולת להבין שזה לא שלך, אתה צינור. זה שפע שאתה צריך גם לחלוק אותו עם אחרים, אחרת זה לא, זה לא יהיה לך, זה לא ישמח אותך. זה אולי להפך. ככל שאתה נותן לאחרים, זה באמת יותר שלך. אתה יותר מרגיש את התחושה של המלאות של השמחה. תראו עוד דוגמה ממש על אותו עיקרון, איפה מוצאים שמחה? ושמחת בחגיך, טוב, זה מוכר, השיר המוכר, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, שוב מביאים אותם, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, 7 ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. יש פה איזה פסטיבל של שמחה שבוע שלם, רק אם אתה משלב אותם, פותח את הדלת, למי שאולי לא מריח כך טוב, לא נראה כך טוב, לא המקובלים, מכניס את המלאכה לסוכה, לסעודה, הרווחת, שמחת. רש"י מנסח את זה בשפה יפהפייה. שימו לב לעיקרון הזה, ממש סלוגן כזה, שרש"י מנסח. הלוי והגר והיתום והאלמנה. 4 שלי, כנגד 4 שלך, בנך וביתך ועבדך ואמתך. כלומר, אתה עם משפחה שלך והעובדים שלך זה מצד אחד. מצד שני, לוי, גר, יתום, אלמנה. אם אתה, תראו זה עיקרון יפה של רש"י, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. תדמיינו שיש מין קבוצת VIP, נכון? היום יש כל מיני אושיות, משפיעני רשת, יוטיוברים, בלוגרים, אינסטגרמרים, כל מיני אנשים שהם כאילו ה-VIP. אוקיי, דמיינו שלקדוש ברוך הוא יש קבוצה כזאת, אלוקים למעלה, של VIP, הם המקורבים ביותר. הם האחמים, מה שנקרא, אנשים חשובים מאוד. מי בקבוצה? הגר, היתום, האלמנה הזה שאין לו. רגע, ואם מסמכים אותם, זה הקבוצת VIP שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב. אם דואגים להם, אז הוא גם משמח אותנו חזרה. ממש מנגנון שבו אנחנו אמורים להתרגל ולהתחיל לחשוב על האנשים האלה. פרשננו מסבירים שהכוונה אינה רק לגר יתום אלמנה לוי. בימינו יש הרבה מאוד זרים ואחרים וחלשים. זה יכול להיות העולה החדש, זה יכול להיות הילד שהרגע עבר דירה והגיע לכיתה, זה יכול להיות החד-הורית, מי שקצת לא מרגיש במיינסטרים, ואם תשמח אותו, שוב, בעצם זה מה שיגרום לך לשמחה האמיתית. עכשיו יש פה בעצם, אני אומרת שוב, מהפכה אמיתית, ונדמה לי שזה תזמון לא רע לדבר עליה. אנחנו אחרי שנה, וכל הזמן סופרים מאומתים. כל הזמן סופרים, אפילו יותר משנה, אנחנו כבר שנתיים והסיפור הזה לא נגמר. כל הזמן סופרים את המקדם הדבקה, את האחוז בדיקות חיוביות. הכל חשוב, אבל המחיר הנפשי של הקורונה לא נמדד בגרפים כאלה של משרד הבריאות. אני כל יום מסתכלת על הנתונים, כמה נדבקו, שמשמור כמה נדבקו אתמול, כמה נדבקו השבוע, לאן זה הולך, כמה חולים קשה, כמה מאומתים, כמה מושפזים. ואף אחד לא אומר כמה לבבות שבורים יש. כמה נוער נכנס לדיכאון, כי הייתה להם שנה, לא חגו בר מצווה, לא היו בכיתה. כמה מורות, קשה להם, עדיין בטראומה, מהזום, זו הייתה חוויה. כמה אנשים אחרי לידה, שילדו והברית היו אולי עם 10 אנשים, או קלות וחתנים שהתחתנו עם 10 אנשים או 20 איש, ואולי צריכים איזה מילה טובה, ואולי צריכים שנשים לב אליהם. כלומר, לעורר שמחה זה לא חשוב לחפש רק את הגר, זה גם חשוב, גר צדק שיצטרף אלינו, מצוין. אבל כל אחד הוא לפעמים קצת גר, הוא קצת זר, הוא קצת אחר בחיים שלו, וזאת קריאה בעצם לשמח את אותה קבוצת VIP שפחות חזקה, וזאת הדרך היחידה להגיע לשמחה אמיתית. אז דיברנו על בחירה חופשית, דיברנו על אכילה, דיברנו על שמחה, והנה הכל קשור, כי אתה אוכל עם היותר מסכנים, וככה מגיע לשמחה אמיתית. יש כאן עוד עניין, זה לא מספיק פעם בלקרוא להם לסעודה, עניין ששמו מעשר, מצווה שפחות מדברים עליה פומבית, והיא חשובה ביותר. מעשר זה אומר כך, שימו לב, עשר תעשר את כל תבועת זרעך היוצא השדה שנה שנה. 10% מההכנסות הם לא שלי, זה צינור, אני רוצה להעביר אותם הלאה. אני נותן אותם לטוב, לתיקון החברה, למטרה שנראית לי נאצלת וחשובה. ויש פה שוב איזושהי קביעה שאומרת, אפילו הכסף, זה לא שאתה מזמין אותם לסעודה שלך, הרווחת 100 שקל בסוף החודש, 10 הולכים להם, אתה צינור לעברת השפע בעולם הזה. הרווחת, תגלגל את זה הלאה. אל תהיה אגואיסט, אל תצבור. זה לא רק שלך, זה לא יביא לשמחה. שמחה אמיתית, כשתעלה חיוך על פניו של ילד שאין לו, זה יביא לו יותר שמחה. עכשיו הנקודה האחרונה, שהיא שלא כמנהגנו, מגיעה מההפטרה. אנחנו תמיד מדברים על הפרשה. שבת בבוקר, קוראים מתוך ספר התורה את הפרשה, ואז מהנביאים קוראים את ההפטרה. מפה הביטוי, סיפור מההפטרה. אחרי הפרשה, עוברים להפטרה, וזה קשור. ההפטרה והפרשה קשורות. אנחנו בתקופה כל כך מיוחדת, שמילה קטנה אני כן רוצה להגיד על ההפטרה. תקופה שמגיעה אחרי תשעה באב, היא נקראת 7 שבתות של נחמה. 7 שבועות אנחנו קוראים הפטרה, יפהפיה, מילות נבואה של ישעיהו, שמנחם אותנו. אנחנו אחרי תשעה באב, אחרי תקופה של בין המצרים, של אבל, של מנהגי האבלות, כל הדיונים משנאת חינם, דרך חורבן הבית, והנה פתאום פרצנו, יצאנו מהמיצר הזה אל המרחב. וגם ההפטרה משתנה, הדופק של התורה. בבין המצרים זה נקרא 3 שבועות, 3 השבועות, ויש הפטרות עצובות מאוד, הפטרות של חורבן, של תוכחה, של פורענות. זה קורה 3 שבועות. ואנחנו רוצים להוכיח שהטוב הוא גדול מהרע. אנחנו רוצים נחמה, וזה הנושא הרביעי שלנו, הנחמה. אז מה עושים? אנחנו לוקחים את 3 שבתות היותר עם הפטרות קשות, מכפילים ב-2, הגענו ל-6, מוסיפים 1. אנחנו רוצים להראות שהנחמה היא אפילו יותר מכפליים, מאשר המצוקות. אז 7, שימו לב, עכשיו 7 שבועות הולכים להקריא לנו פסוקים יפהפים של ישעיהו. פסוקי נחמה. נדמה לי שאנחנו, כמו כמאמר השיר, כן? לפעמים אני, לפעמים אתה, כל זקוקים לנחמה. מי לא זקוק לנחמה? באמת, אנחנו אחרי תקופה, אני חושבת שלא איבדנו, לא עיכלנו את מה שעברנו, וזה לא לגמרי נגמר, ומאוד לחוץ ודחוס, והחום והפוליטיקה והקורונה ומה לא. והפסוקים האלה נותנים לנו איזה, באמת, קריאת הרגעה כזאת של נחמה, פסוקים יפהפיים. הנה טעימות, דוגמיות מהשבתות האלה, מההפטרות, גם של השבת. למשל, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה. נחמו, נחמו פעמיים, תתנחמו ותגידו לירושלים שהגיע הזמן להתנחם. נגמרו הצרות, נגמר האבל. פסוק נוסף, כי ניחם השם ציון, כאילו אלוקים מנחם את ארץ ישראל. ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ססון ושמחה עם הצבע, תודה וכל זמרה. איזה פסוקים יפים, מנחמים, מתארים את הארץ, שמחה ופורחת. פסוק אחרון, שגם איתו נסיים, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם, חסדי השם הנאמנים. זאת קריאה לחרות איזה ברית חדשה, ברית של נחמה. חברה ישראלית, בתקופה מסוכסכת, מפולגת, טונים גבוהים, לא רגוע, בשום זירה, ויש בו פסוקים עתיקים עתיקים, כמו משב רוח רענן כזה, שקוראים לנו להתחיל מחדש בברית חדשה, להתנחם, לנחם, לזכור פה בפרופורציות, איך קראו את הפרשות האלה בגולה 2000 שנה, אנחנו זוכרים לקרוא אותם שם, ודאי שאנחנו בכיוון חשוב חשוב של נחמה. מאחד לכולנו לבחור נכון, דיברנו על בחירה, לבחור נכון בין טוב לרע. אני מאחלת לכולנו גם לאכול נכון. כל כך הרבה עיסוק באוכל בפרשה, כל כך הרבה דינים והלכות ומנהגים יש בנוגע לפעולה הפשוטה הזאת. אני מאחלת לכולנו שמחה, שמחה אמיתית. ראינו היום את המתכון, את המסלול אליה, שעובר דרך נתינה לאחר. וכמובן שמאחלת לכולנו נחמה, כמו בנבואות היפהפיות שאנחנו קוראים בתקופה הזו, בהפטרה. תודה רבה לכם, שבת שלום, והרבה בשורות טובות. להתראות.